שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שני, באולפן סמי פרץ ואיתן אבריאל. שלום איתן.
שלום סמי.
גוגל ופייסבוק נהנות הרבה מאוד שנים מהתוכן החינמי שהעיתונים וגופי המדיה בעולם מייצרים, וזה מוציא את כלי התקשורת המסורתיים מדעתם, פוגע להם בעסקים. אבל בינתיים רק אחד העז לצאת באמת נגד גוגל, רופרט מרדוק, אל העיתונות האוסטרלי, שמצליח לכופף את גוגל ולגרום לה לשלם לו עבור השימוש בתכנים שלו. דוקטור תהילה שוורץ אלטשולר, עמיתה בכירה במכון הישראלי לדמוקרטיה, תהיה איתנו כדי לקבוע האם זה טוב או רע לעיתונות.
זיהום הזפת החמור בחופי ישראל מעורר זעם על התפקוד הלקוי של משרד להגנת הסביבה באירוע הזה. ברשות הטבע והגנים מעריכים כי ניקוי הזיהום צפוי להימשך אפילו עד 10 שנים. האם הזיהום הזה יביא לתפנית ביחס של הממשלה לזיהומים שמקורם בים ובמים הכלכליים שלה? אנחנו נדבר על כך עם יעל כהן פרן, חקית לשעבר ויושבת ראש משותפת של התנועה הירוקה.
סיפרנו כאן בשבוע שעבר על גל הנפקות חדשות של חברות בבורסה בתל אביב ועל חברות החיתום שנהנות מהעמלות השמנות של החגיגה הזו. אבל יש מי שמודאג מזה, יושב ראש רשות שוק ההון, משה ברקת, שהחליט לערוך ביקורת פתע חסרת תקדים אצל הגופים המוסדיים בישראל, כדי לבדוק האם הם יודעים מה הם קונים לנו, לתיקי הפנסיה שלנו. אז אנחנו הזמנו את ברקת להיות איתנו כדי לדבר על הדאגה הזאת, ויש לו כמה דברים מעניינים להגיד על זה. אנחנו מתחילים.
שלום לדוקטור תהילה שוורץ אלטשולר.
שלום, שלום.
את עמיתה בכירה במכון הישראלי לדמוקרטיה וגם מומחית למשפט וטכנולוגיה, ואנחנו רוצים לדבר איתך על אוסטרליה. עכשיו, לא רק שאין להם קורונה, הם עושים עכשיו במערכת היחסים שבין פלטפורמות האינטרנט הגדולות, גוגל, פייסבוק וכן הלאה, לבין המולים, דהיינו חברות המדיה ויצרני התוכן, מהפכה עולמית. בעצם באה הממשלה שמה ואומרת, לא ייתכן יותר שהגופים האינטרנטיים ייקחו את הכותרות ואת הטקסטים של יצרני המדיה בחינם, כמו שזה נעשה כרגע, כי הם הורסים את השוק ועל הדרך גם הורסים את הדמוקרטיה, כי כבר אין עיתונות. ומי אתה? הם צריכים לשלם על הדבר הזה. ואנחנו רואים לפנינו מערכת שלמה של מסעים ומתנים. פייסבוק יוצאת למלחמה, גוגל יוצאת למלחמה, אבל במקביל גם למסע ומתן. ומתחילים לדבר ברצינות על סכומים מאוד גדולים שיעברו מהפלטפורמות האלה בעצם לעיתונים. אז תגידי לנו, א', מה קורה שם, מה קורה בשאר העולם, והאם זה יגיע לישראל?
אוקיי, אז זאת הצעת חוק באמת שמתגלגלת כבר שנתיים בפרלמנט האוסטרלי. קוראים לזה תשלום על זכויות יוצרים נלוות, אבל השאלה האמיתית היא, או המחלוקת היא, על כמה שוות חדשות, כמה שווה החשיפה להן בכל מיני דרכים. כחבילה, למשל דרך החיפוש בגוגל של עיתון מסוים, כאייטמים בודדים, מתוך שיתוף של כלי התקשורת עצמו בדף שלו בפייסבוק, או כשאנשים משתפים את מה שהם קראו בעיתון. נקודת המחלוקת עכשיו עם הממשלה האוסטרלית היא הקמת גוף בוררות עצמאי שאמור לפתור סכסוכים במקרה שלא יגיעו לסיכומים לגבי העלויות של זה. עכשיו, השאלה הזאת של הכסף שחברות הדיגיטל הגדולות ישלמו לעיתונים היא חלק באמת מהספינה ששינתה כיוון של הרגולציה על ענקיות הדיגיטל. אנחנו רואים את זה ברגולציה של, או הצעות לרגולציה של תחרות, ברגולציה של פרטיות, בסכסוכי ניסוי למיניהם, וכמובן גם בשאלות של השפעה על בחירות ופייק ניוז וכל מיני דברים כאלה. בהקשר הזה של העיתונים יש כמה מיזמים וולונטריים יפים, במיוחד עכשיו ביחס לקורונה, גם פייסבוק, גם גוגל נותנים כסף לכל מיני מיזמי עיתונות שונים שקורסים בגלל...
אבל זה נשמע קצת כמו לזרוק פירורים כדי להשתיק את הכלבלב שנובח, לא באמת שינוי של מודלים בגופי המדיה המסורתיים.
לגמרי, זה השמני. עכשיו, אנחנו מכירים את זה גם מהעולמות, למשל, של הטלוויזיה שהייתה צריכה לפצות את הקולנוע וכל מיני כאלה, ואכן הביקורת הראשונית על הדבר זה האם באמת להחזיק את התקשורת הממוסדת זה האתגר הגדול, או שצריך ליצור פה חדשנות בתחום של המיזמים העיתונאים. כרגע מה שאנחנו רואים גם באירופה, זה התחיל בצרפת, הגיע לבית המשפט העליון, יש עכשיו הצעה של האיחוד האירופי, וגם אנחנו רואים את זה בקנדה. ההצעה הזאת היא באמת להעביר כסף למיזמי העיתונות הקיימים מהפלטפורמות הגדולות. עכשיו, למה אוסטרליה כל כך מעניינת? ראשית, מפני שאוסטרליה היא מדינה קטנה, ויש שם רופרט מרדוק אחד עם השפעה אדירה על הפוליטיקה המקומית, ולכן זה לא סתם שדווקא שם יש איזו מלחמה כל כך גדולה שהשלטון נלחם עבור המולים. יותר מזה, אוסטרליה מעניינת, ובמובן הזה זה קשור גם לישראל, כי השאלה הזאת של מי יעשה רגולציה על הדיגיטל ואיך הוא יעשה, תתחלק בין המדינות הענקיות או ההתארגנויות הרב-לאומיות כמו באיחוד האירופי או ארצות הברית, לבין המדינות הקטנות. תזכרו שאנחנו הולכים עכשיו למלחמת ענק של ממשלות מול ענקיות הדיגיטל לכל הרוחב של הסדרת הדיגיטל. אם ללמוד משהו, למשל, מתעשיית הטבק, שגם אז באמת הייתה מלחמה מאוד גדולה, היכולת של הפלטפורמות להפעיל כוח, אפילו לפעמים כוח ברוטלי על מדינות קטנות, היא הרבה יותר גדולה מאשר מה שהן היו מעיזות לעשות, למשל, בארצות הברית.
כן, רגע, רק שאלה לגבי מרדוק, את אמרת שבעצם הוא עושה את זה באוסטרליה, ושם יש לו מהלכים, אבל אנחנו גם יודעים שיש לו מהלכים גם בארצות הברית.
פוקס ניוז, וול
סטריט ג'ורנל,
בבריטניה בוודאי,
האם הוא הלך פה בעצם על איזה אסטרטגיה של להתחיל את המלחמה הזאת, במקום, כמו שאמרת, מדינה קטנה, נקרא לזה כך לאוסטרליה, מקום מרוחק, לעשות שם, להשיג שם את ההישג שלו, ואחרי שיקבע התקדים, אז להעביר את המלחמה גם לזירה אולי יותר גדולה ויותר רווחית, שזה ארצות הברית ושאר העולם.
אני חושבת שחד משמעית זה בדיוק התהליך, ולכן אנחנו צריכים להסתכל עליו כאיזשהו אבן בוחן גם עבור ישראל. האם למשל תעשיית התוכן המקומית בארץ תשכיל להפעיל על הפוליטיקאים שלנו מספיק לחץ כדי להסדר את ענקיות הדיגיטל? כי כרגע מה שנראה בישראל זה שזה לא כל כך מעניין אף אחד. אפילו בענייני מיסוי או תחרות או מקומות כאלה שאפשר היה לייצר כבר רגולציה, אנחנו בערך בפיגור של עשור אחרי
ואיך את מסבירה את זה? אנחנו כבר ראינו מולים בישראל מפעילים לחצים פוליטיים מכל הסוגים, שנו תיק 2000 שמתנהל בבית המשפט עם מערכת יחסים בין הסוג של המרדוק הישראלי, נוני מוזס, לבין ראש הממשלה, שיחות ארוכות, יאיר לפיד יושב עם אותו בן אדם בדירות מסתור. איך זה שהמולים שלנו, שאין הרבה כאלה, בסך הכל זו קבוצה די קטנה, לא הצליחה או לא רצתה, תגידי לנו את, לבוא בדין ודברים עם פוליטיקאים, כדי שהם ייצאו ויעשו דברים דומים גם בישראל, מול גוגל, מול פייסבוק, מול מי שזה לא יהיה.
אני חושבת שהסיבה לזה יותר פרוזאית ממה שאנחנו מתארים לעצמנו. זה שנתיים שאין חקיקה בשום נושא במדינת ישראל, חוץ מאשר בחירות וקורונה. אני חושבת שאם באמת תוקם עכשיו ממשלה, או כשתוקם ממשלה, זה יחזור ובגדול אל השולחן. אנחנו יודעים שהממונה על התחרות אפשרה לכלי תקשורת בישראל, עיתונים וערוצי הטלוויזיה המסחרית, להתארגן יחד כדי לייצג את האינטרסים שלהם מול המדינה.
והם אפילו לא טרחו לעשות את זה, למרות האישור.
כשהוקם ערוץ 2 בשנת 1993, העיתונים המסורתיים, ידיעות אחרונות, מעריב, הארץ, קיבלו פיצוי מסוים על העובדה שנוצר פה בעצם שוק פרסום חדש בטלוויזיה, שלא היה קודם לכן, ושהוא גזל את ההכנסות של העיתונים המסורתיים. אז פייסבוק וגוגל כאן לא מהיום, ונכון שהשנתיים האחרונות הם לא מייצגות שום דבר, אבל העובדה היא שעד היום לא הצליחו לבוא ולהתמודד עם האיום התחרותי בתחום העסקי הכל כך גדול הזה של גוגל ופייסבוק.
וזה ללא ספק אפיל שבחדר גם במדינת ישראל. אנחנו יודעים ורואים את הנתונים על זליגת התקציבים, תקציבי הפרסום מהתקשורת הממוסדת אל פלטפורמות. השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו היא ראשית, האם אנחנו רוצים להציל דווקא את התקשורת הממוסדת שלנו במתכונתה הנוכחית, או למשל לתבוע שהכסף הזה ילך ככספי מיסוי, או ככספי קרן לחדשנות, למשל, של מיזמים עיתונאים, או שבאמת זה ישמש לאיזשהו סוג של השמני, כמו שאוהבים להגיד, כן, איזשהו סוג של דמי שתיקה, כדי שהעיתונות לא תבקר יותר מדי את הענקיות הגדולות. השאלה שמאוד מעניינת עכשיו באוסטרליה, יש לנו עכשיו מול העיניים ניסוי בבני אדם והיא מה קורה לרשת חברתית בלי כלי תקשורת ממוסדים. הלו, פייסבוק החליטה לעצור את כל האפשרות באמת להגיע אל כלי תקשורת ממוסדים באוסטרליה, והשאלה הגדולה היא האם הדבר הזה ישאיר אנשים רק עם הפייק ניוז, או שלהפך זה ייצר איזשהו שקט ברשתות.
איזשהו מעבר חזרה לעיתונות אמיתית.
כן. אנחנו דבר שאנחנו נצטרך לראות אותו.
בינתיים מה שאני קורא זה ש... ובזה באמת נסיים, זה שיש ירידה גדולה בטראפיק מפייסבוק לעיתונים, והם מתלבטים איך לאכול את זה, כי מצד שני הם קיבלו את מה ש... מצד אחד הם קיבלו את מה שהם רוצים, מצד שני הם לא מקבלים עכשיו את הטראפיק הגדול שמגיע מפייסבוק.
נכון, זה מעשה מאוד מאוד אלים, אבל אנחנו עוד נראה מעשים כאלה ודומים להם במלחמה שרק מתחילה על הרגולציה של ענקיות הטכנולוגיה.
אז תודה רבה, תהילה שוורץ אלטשולר.
תודה לך.
להתראות, שמחתי, ביי.
שלום ליעל כהן פארן.
שלום.
ח"כית לשעבר ויושבת ראש משותפת של המפלגה הירוקה. קודם כל יש לי איזו תעלומה. הוטל ממש לפני שעה קלה צו איסור פרסום על חקירת זיהום הזפת בחופים, לבקשת המשרד להגנת הסביבה. ושאלתי, מה מנסים להסתיר מאיתנו?
אני באמת לא יודעת, אבל בנושאים סביבתיים, אור השמש הוא באמת המחטא הטוב ביותר, ואני קשה לי להבין למה להסתיר דברים. יכול להיות שיש פה היבטים של חקירה בינלאומית, ושהם לא רוצים שאנשים יברחו מאיזשהם מקומות, למרות שכנראה ש... אף אחד לא יברח מהארץ, כי זה לא מישהו מהארץ בכלל שזה קשור אליו.
זה גם מי שעבר לידינו, זרק את מה שזרק, והמשיך בדרכו.
זרק את מה שזרק וברח, וזה שנציל צו איסור פרסום לא יגרום למישהו לעזוב את הארץ ולברוח, כי הוא לא פה, בדיוק.
וממילא שדה התעופה סגור.
אני חושבת שהם פשוט רוצים קצת להרגיע את ההתקפה מולם, ואז הם יוכלו להגיד הכל תחת צו איסור פרסום וכולי. זה קצת התחמקות, זה דרך... להתחמק מלתת תשובות, אבל בוא נראה.
אבל בואי ספרי לנו קודם כל, מעבר לעניין של מי השם, שהחקירה מן הסתם מדברת על, על, על המזהם, מה קרה בסיפור הזה? מה אנחנו יודעים?
אז מה שאנחנו יודעים כרגע זה שהגיע, בלב הסערה הגיע קטם נפט שהפך לזפת מאוד גדול, והסערה פיזרה אותו בצורה אלימה, כמו שסערות יודעות להוציא מהים הרבה ג'יפה, ו... הוטל כולו על כל חופי ישראל, מצפון והדרום, אין כמעט חוף שחמק מהדבר הזה. ונשאלת השאלה, איך לא ידעו קודם, איך לא הייתה איזושהי התראה שקטם הזפת מגיע ומתקרב.
אגב, ואם הייתה התראה כזו, יש דרך לבלום את זה?
אז רגע, אז קודם כל, לא הייתה התראה למיטב הבנתי, כי ישראל לא נכנסה לאיזשהו ארגון בינלאומי בים התיכון, שהאירופאים חיברו אותו, כדי להגן על הים, והיא לא הייתה שותפה, ולא יודעת כמה דמי חברות הייתה צריכה לשלם גרוש ורבע, ולא קיבלה את ההתראה הזאת. אוקיי, נתחיל מזה. בסדר? כך, זה למיטב הבנתי. אם הייתה חברה בארגון הזה, הייתה מקבלת ההתראה שעושה ניטור לווייני ונותן התראות. עכשיו, ב-11, בפברואר, אם אני מבינה נכון, לפני 10 ימים, קרה המקרה ונשפח הנפט, נשפח, מישהו זרק, לא משנה, משהו היה בים.
דלף.
אם הייתה התראה, אז כן, זה אומנם 50 קילומטר, אבל יכלו להיערך באיזושהי צורה, אם זה היה מקסימלי והיה מונע לגמרי את האירוע, אני לא יודעת, אבל איזשהו ציוד היה מופעל מבעוד מועד, הרי יש דרכים לטפל בנפט שהוא בים, ואנחנו פשוט רואים אוזלת יד מוחלטת, רשלנות פושעת, אני חייבת להגיד, והיום רואים את זה פשוט לאור יום לצערנו, של ממשלת ישראל לטפל בנושא הזה.
זאת אומרת, גם אם היו
מגלים... יודעים שיש מחליות שעוברות, שנכנסות, שיוצאות, שעוברות ליד חופי ישראל, יש קידוחים, יודעים שיש את הסכנה הזאת, בכל העולם יש דליפות נפט, למה חיכיתם? שיהיה אסון?
זאת אומרת שבעצם גם אם היו מזהים את זה מראש, 50 קילומטר מהחוף, וגם אם לא הייתה שערה, גם אז ספק אם השלטונות היהודים לטפל בזה, כי אין את הציוד, אין את הידע, אין את המקצועיות, אין את התקציבים, והיינו מתחילים עם סופר טנקר להביא מאיזשהו מקום שיזרוק לנו שני מצופים ומשהו כדי שזה ייראה.
תראה, יכול להיות, היו נערכים לזה, הרי השערה התחילה מה ביום רביעי ב-17, היו 6 ימים, היו יודעים, היה להם 6 ימים לפני השערה, להיערך, ואולי כן לגייס ציוד ממדינות אחרות, להתריע. אנחנו יודעים שגם יש איזשהו ציוד בארץ, יש ציוד מסוים באסדות הגז, זה לא שאין כלום, אבל אין את הציוד שהיה צריך ואמור להיות כאן כבר מזמן, בשביל להיערך כמו שצריך. אז יכלו להפעיל מה שכן יש ולקרוא לעזרה בינלאומית, לא עשו את זה. אבל בהחלט האמירות שיש המון המון ספינות נפט שעוברות כאן ופורקות או לא פורקות, זה הכל ידוע. זה הכל ידוע, זה לא הפתעה.
מה זה ידוע? אפשר פשוט להסתכל מהכרמל או מבית מגדל גבוה בתל אביב ולראות אותם. זה לא איזשהו סוד, סוד מדינה. אבל תאמרי לי, ככל שאנחנו יודעים מה הנזק שנגרם לחופים, אם אפשר לקמת אותו, ועוד יותר חשוב לי זה כמה יעלה לתקן את כל זה.
מיליארדי שקלים, מיליארדי שקלים. עכשיו זה הערכות של הנזק שאתה גם לא יודע כמה זמן הוא ייקח לטפל בו. אם זה 10 שנים עד שבאמת נצליח להתמודד איתו, אני אגב חושבת שאם ממש עכשיו נכנסים בצורה מאוד משמעותית, לא חוסכים כסף, עושים הכל, מפעילים את כל הכוחות, מוצאים חיילים, אני לא יודעת מה, יכולים לצמצם באמת בצורה משמעותית. אנחנו רואים את אלפי המתנדבים שיוצאים לים, שזה פשוט מדהים ומחמם את הלב לראות כמה לתושבי מדינת ישראל אכפת, ובאמת אכפת מהים שלהם. זה לא סתם.
אז אולי זה מה שיצא טוב מכל הסיפור הזה, גם הגברת המודעות, גם יצירת נהלים חדשים, וגם אולי הצטיידות בטכנולוגיות שיאפשרו להתמודד עם זיהומים מהסוג הזה.
ביום הבחירות, לפני שאתה שם את הקלפי, אתה הולך להתחסן ואתה הולך מכות את החוף, ורק אז מותר לך לבחור.
תראה, אנחנו נהיה אופטימיים, אבל אני חייבת להגיד שכמו שאני שומעת את הערכות של נגיד רשות הטבע והגנים, שאומרים שהם חושבים שעשר שנים כך לזיהום הזה להסתיים, והערכות לנזק האקולוגי שלו עדיין אין בכלל. זאת אומרת, עד כמה רק נפגעו מינים במקומות שממש החוף הכי 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 זוהם, או שזה משהו באמת נרחב, יכול להיות כל המערכת האקולוגית של הים שלנו, כולל העצות, כולל כל הסרטנים והחזונות, הרי זו מערכת כל כך רגישה בין המערכת החופית, ואם היא נפגעה, תחשוב שיהיה לנו ים מת.
אבל את לא רואה בפוליטיקה שלנו אף מפלגה, אפילו לא המפלגות היותר מרכז-שמאל, שבאמת, אבל באמת מעלים את הנושא הזה על סדר היום, על חשבון המלחמות היהודים הרגילות.
אני מסכימה איתך, והמפלגה הירוקה לא רצה בבחירות האלה, אבל זה בדיוק העניין, שאולי זה, אולי בעקבות האסון הזה יגיע סדר גודל אחר של מודעות ציבורית, כן. וזה כן ידחף לפוליטיקה, וידחף יפה. למקום הרבה יותר גבוה.
בחירות חמישיות יהיו ממילא בקרוב, אז
בקרוב, אתה אומר
שנתחיל להתכונן.
תודה רבה.
תודה רבה לך.
שלום לדוקטור משה ברקת.
שלום סמי ואיתן, צהריים טובים.
צהריים טובים.
יושב ראש רשות שוק ההון. דיברנו פה בשבוע שעבר על כך שיש גל הנפקות בבורסה בתל אביב. חגיגה גדולה מאוד לחתמים שמוכרים את החברות האלה ונהנים מעמלות שמנות, אבל אותך זה מדאיג, ואתה דאגת גם לביקורת מיוחדת אצל הגופים המוסדיים, אלה שקונים את ההנפקות האלה. מה הדאיג אותך?
אז ככה, אז קודם כל, באמת זו ביקורת לא שגרתית. נכנסנו לגופים שמנהלים 99% מהכסף הפנסיוני של אזרחי ישראל, כספי הגמל והפנסיה, אז מדובר כמעט 2 טריליון שקל. אף פעם לא נעשתה כזאת ביקורת רוחבית בכל הגופים ועל הסכומים האלה, כאשר נגענו נקודתית בשלב הזה, בנושא הזה של באמת ההנפקות החדשות, מאוקטובר ועד היום. זה לא שאנחנו פעלנו בהינתן כשל אצל הגופים, אבל ראינו איזשהו פרץ שאנחנו מגלים אותו לפעמים, איזשהו פרץ של התלהבות, שלפעמים התלהבות שמעלה כל מיני תופעות. אנחנו לא רצינו לראות את הסוסים בורחים מהאורווה ואחר כך להגיב, אנחנו רוצים להיות עם יד עד הדופק, וכאשר יש התפתחויות אנחנו רוצים לבדוק אותם, אנחנו רוצים לראות שבאמת עושים את הדברים כמו שצריך מבחינת תהליכים. אנחנו לא מחווים דעה לגבי ההנפקות האחרונות.
אבל מה בכל זאת גיליתם בביקורת הזאת?
לא, זהו בדיוק, כשאתה אומר נכנסנו, מה עשיתם? שאלתם את האנשים, בדקתם מחשבים, מה זה אומר נכנסנו?
זה נכון, אנחנו לקחנו את כל המסמכים, כולל פרוטוקולים, כולל אנליזות, כולל קבלת החלטות לגבי ניהול סיכונים וכך הלאה, את כל הקשרים שהיו עם חתמים, עם כל הגורמים האחרים, כדי לראות איך בעצם גיבשו את ההחלטות. אחד הדברים שאנחנו מקווים לא לראות, וחששנו שאולי זה יכול לקרות, זה חזרה של מה שמכונה בהגה של שוק ההון, הנפקות הפקס. זה היה בשעתו בנושא של האג"חים בשנות, בשנים
1994 גם.
ויש כאלה שאומר גם החברות הנדלן הזרות, מדי פעם אנחנו, ואפשר מדי פעם, כמו שאמרתי, יש פרץ התלהבות, ואנחנו צריכים לדאוג, ניהול השקעות, בוודאי לפנסיה, זה קודם כל ניהול, הוא קצת יותר אפור מאשר לחפש את הברק ולרוץ, ולמשל, אחת התופעות שיש זה הנושא של ההנפקות בשיטת ההצעה הלא אחידה, שזו שיטה מצוינת, אבל צריך לשים לה גם בלמים ורסנים, ולדעת איך העסק הזה עובד, ואם יש תחושה שהשיטה הזאת מייצרת איזושהי עלייה בימים שלאחר ההנפקה, ואז כולם רצים ומתנפלים בלי אנליזה ובלי כלום, ואחר כך הנפקות כאלה גם נופלות, אז אנחנו רוצים פשוט להגיד לאנשים בזהירות, בהסתכלות כמו שצריך, באנליזה, לא לרוץ ולהזמין, ואחר כך מה יהיה מחר, אנחנו לא עושים חשבון. זה צריך להיות תהליך מאוד סדור, ואנחנו רוצים לראות שהדברים האלה קיימים, וגם צריך להבין שמה שגילינו בתור ממצא התחלתי זה שיש שונות גדולה מאוד בין המוסדים. יש, אנחנו מדברים על מעל 30 הנפקות, יש מוסדי אחד, וכמובן אני לא אומר שמות פה, שהשתתף רק בהנפקה אחת. יש מוסדים אחרים שהנפיקו, שהשתתפו, לדעתנו מספר הגבוה ביותר זה 18 הנפקות. זאת אומרת
שיש... וכנראה הפניקס, אני יכול להגיד.
יש גם... אני לא נכנס לשמות,
אני אומר.
אבל השונות בין 1-18 היא מאוד גבוהה,
כן.
יש שונות בהתנהגות שלהם, אנחנו בוחנים את הדברים, ואנחנו נעיר הערות, וכנראה שאנחנו גם חלק מהדברים גם נפרסם לציבור.
תאמר לי, איזה סוג של תמונה תהווה עבורך אקדח מעשן להליך הנפקה לא תקין? בוא נניח, תיאורטית לחלוטין, תמצא הנפקה שבוצעה ללא אנליזה, לא תמצא שם שום עבודה יסודית של תמחור הדבר הזה, תמצא מיילים שאומרים סבבה, הכל טוב, תביאו, אני נסתדר כבר.
אז אמרתי, הנפקות פקס שבעצם בלי לבחון שום דבר, אומרים חתם זורק, הנה יש לי פה הנפקה חמה, ואתה אומר לו, והולכת לעלות בימים הראשונים, ואתה אומר לו, בוא, תזמין לי כמה חתיכות, אז אנחנו לא רוצים לראות את הדברים האלה קורים. זה לא עובד ככה, אבל לצערנו לפעמים מתפתים, ויש מין הרגשה, ולפעמים חלק מהחתמים שמפיצים וכך הלאה, מייצרים כזאת התלהבות, שאנחנו צריכים לבוא ולראות גם את מערכת היחסים, בין החתמים למוסדיים, שאין פה מין הפעלת לחצים ושההצעה לא אחידה נותנת פה איזשהו כוח לחתמים שהוא בסופו של דבר יביא לתוצאות לא טובות. אנחנו צריכים לבחון את הדברים האלה כחלק מהבחינה שלנו של כל הנושא של החיתום בישראל.
כן, משה, אתה דיברת על 2 טריליון שקל שמנהלים הגופים המוסדיים, ואנחנו יודעים שבכל שנה הסכומים שמועברים לרשותם גדלים בעוד 70, 80, 90 מיליארד שקל. עולה בדעתך שבעצם יש להם הרבה יותר כסף מאשר סחורה טובה לקנות, ולכן זה ההסבר לגלי הנפקות כאלה עם חצי מפוקפקים שאנחנו נתקלים בהם מעת לעת?
זה גם הסבר שהרבה כספים יוצאים לחול, ולכן אנחנו מנסים לקדם יחד עם משרד האוצר הפניה של השקעות בתשתית, הפניה של השקעות לתחומים צומחים בישראל. כמובן שחייבים לעשות את הפיזור, גם פיזור גיאוגרפי, אנחנו לא יכולים להיות עם הום בייס שבסוף יכשיל אותנו. המטרה היא לייצר פנסיה טובה לעת פרישה ולהשיג תשואות טובות וניהול סיכונים. אז אנחנו בישראל ואנחנו צריכים למצוא את הדרך לפתח יותר מכשירים ומכשירי גרוח והלוואות, וזה יתרום גם לתחרות במשק הפיננסי, וגם לנתיבי ואפיקי השקעה נוספים לפנסיונרים.
תאמר לי, הפעולה הדי אגרסיבית, וכמו שאמרת בתחילת דבריך, הפעם ראשונה שהרשות עושה את זה, כמה מזה זה בהשראה של ועדת החקירה הפרלמנטרית מלפני שנה וחצי, שנתיים, שבדוח שלה באה ואמרה שלמעשה לרשות, לפחות אז, לא היו נעלי אכיפה ובדיקה מסודרים?
אז אני רוצה לומר לך שאני ממתין לדיון של הכנסת ואימוץ של ההמלצות של ועדת קבל. אני חושב שיש שם כמה המלצות מאוד נכונות וראויות גם בהקשר של רשות שוק ההון והמשאבים שעומדים לרשותה וכך הלאה. אני חושב שזה אבולוציה. כשאני הגעתי לוועדת קבל הסברתי את זה, הנקודה שבה היה בעולם האשראי שבה הייתה רשות שוק ההון לעומת הפיקוח על הבנקים, זה לא אותה נקודה, זה התפתחות של דברים. וכמובן שמה שאנחנו רואים היום זה התפתחות, רשות שוק ההון היום יותר בשטח, יותר עם ביקורות, מגדילה משאבים לתחומים האלה. כל המבצע הזה נעשה על ידי אנשים פנימיים ולא על ידי מיקור חוץ. כן. שזה דבר שביום יום אנחנו קשה לנו לעשות אותו, כי אין לנו את התקציב לזה.
לסיום משה, אני רוצה לשאול אותך על האם זה קשור באיזושהי צורה גם למלחמת הרגולטורים. אנחנו עדים לאיזה קרבות שיש בינך ובין ענת גואטה, יושבת ראש רשות ניירות ערך. הרשות הרי היא זו שאמורה גם בכל זאת לאשר את ההנפקות, את התשקיפים האלה, והשאלה אם בעצם העובדה שאתה עושה ביקורות כאלה, אתה לא לגמרי סומך על התוצרת שיוצאת תחת ידה של רשות ניירות ערך.
זה לא המסר, המסר הוא חיובי גם לגבי הבורסה, ואני חושב שצריכות להיות הנפקות, ויותר הנפקות של חברות ישראליות והייטק שיגיע לבורסה. הצעד הזה צריך לשדר לציבור, יש לכם על מי לסמוך. אנחנו בשטח, אנחנו בודקים, אנחנו דואגים לפנסיה. אלה צעדים משלימים לאלה של רשות ניירות ערך. כשאני הייתי מנהל מחלקת תאגידים ברשות ניירות ערך, שמנו אזהרות באדום ובכחול ובצהוב, ואז הלכו וקנו. אז צריך את הצעד המשלים של לבדוק מי שקונה, איך הוא מתנהל. וזה מה שאנחנו עושים כאן. מה שלא הצלחתי אז לעשות בעולמות הגילוי, אז הנה אנחנו משלימים את סט הכלים שיש לרגולטורים ומפעילים את הביקורות שלנו על מנת להבטיח שגם בצד שקונה דואגים לציבור.
יפה, טוב. אז אנחנו שמחים באמת שעושים את הביקורות האלה לפני שהסוסים בורחים מהאורווה.
ואני משוכנע שהמסר עובר לשוק ההון, לחתמים ולמוסדים. אין ספק. תודה רבה.
משה ברקת, תודה רבה לך.
תודה לכם. כל טוב.
עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
תודה רבה סמי.
ותודה רבה גם לדן ברומר שעורך אותנו. אנחנו נהיה פה גם מחר, להתראות.